אז הפרק הזה עוסק ברובי חצרות שיתופי מבואות וביטול רשות מושג והשכרת מקום. יש שלוש דרגות. יהודי שנמצא באותו חצר, אז הוא מקנה על ידי עירוב חצרות או שיתופי מבואות, בכל שכן נותן פת בבית אחד, ועל ידי כך כולם שותפים. כל זה גזירת חכמים, בעצם רשות, החצר זה רשות היחיד. אלא כיוון שהיא משותפת הרבים, אז יש בזה איזה גזרה שלא יחשבו שמותר לטלטל מקום שרבים מצויים. אותו דבר הרעיון שיתופי מבואות. יש מחלוקת מעניינת רש"י ותוספות, מה עיקר התקנה? האם חצרות עיקר התקנה? ואגב, זה אמרו גם שיתופי מבואות ביחס, באופן יחסי לחצר, המבוא הוא יותר רבים מאשר החצר. או שההפך, שעיקר הגזרה במבואות שעושים לחי וקורה, אבל כיוון שזה פתוח לרשות הרבים, הסכנה לגלישה מהמבוא לרשות הרבים היא מרובה, וכיוון שגזרו על זה, כבר אמרו גם החצרות, יחד משהו, אבל המשך נראה. עכשיו, אז יש עניין שגרים כמה יהודים באותו חצר, אז הם עושים עירובי חצרות, או שיתופי מבואות, אבל אם גר שם גוי, אז יש מחלוקת האם דירת הגוי שמה דירה או לא. בכל מקרה, גם אם אומרים שלא, אבל גזירה כדי שיהודי לא יגור איתו ויושפע ממנו, כמו שנראה בגמרא, הפתרון הוא רק שכירות. אתה יכול לזכור ממנו. הוא לא יכול לבטל רשותו או להפקיר רשותו. אבל אם זה אקום, אם זה קוטי או אם זה צדוקי, ההבדל בין קוטי לצדוקי, יש אומרים שזה אותו דבר, קוטי, כיוון שהם, יש אומרים, הם בעצם גרי עריות, זה מחלוקת. היום בזמננו כבר עשו אותם כגויים גמורים, אבל בעיקר היו גרי עריות, אז הם כמו גויים. אז אם כן, גם הם צריכים להזכיר להם. ואם אתה אומר שהם כמו גרי עריות, גרי אמת הם, אז באמת הם יכולים על ידי הקנייה, כן? על ידי הקנייה. עכשיו, הצדוקים, כיוון שהם לא מאמינים בתורה שמעפה, לא מאמינים בעירוב, אז הם על ידי מה שנקרא, הם על ידי ביטול רשות, כן? אז נראה את המשנה. טוב, אומר את המשנה. אדר עם העובד כוכבים בחצר. כן, גוי, וזה, אחר כך נראה מחלוקת, האם צריך להיות שני יהודים לפחות, או גם יהודים מול גוי, בחצר גרים רק יהודי וגוי. לפי תנא קמא משמע, אם אתה גר בחצר ולידך גר גוי, אפילו שאתם שניים בלבד, צריך לעשות תיקון, אבל הגוי לא יכול לעשות איתך, מה עושים? נראה אחר כך דעת רבי אלעזר בן יעקב, שהוא אומר, כדי להתחיל שהגוי יכול להפריע לך, זה רק אם גרים שני יהודים. אז אתם כבר חייבים בעירוב חצרות, הגוי לא משותף, אז אתה צריך לעשות פתרון. לפי תנא קמא, כל עוד שאין שני יהודים, לא חל חובת, כי דירת גוי לא דירה, לא חל חובת עירובי חצרות. נראה את זה בפנים. אדר עם העובד קרובים בחצר, או שגר עם מי שאינו מודה בדיני עירוב, כן? מי שלא מודה בדיני עירוב, היינו קוטי, הרי זה אוסר עליו, זאת אומרת, הקוטי או הגוי אוסרים על היהודי לטלטל מחצר לביתו, מביתו לחצר, מבית לבית. למה? כי זה רשות מיוחדת לאחד, והחצר זה רשות מיוחדת לשניהם, אז מה יש בעיה?
רבי... הגוי הוא לא, הוא לא נקרא כמו בהמה, אז...
אז זה מה שנראה בגמרא, גזירה שלא יהיה, זאת אומרת, אפילו למען דמר דירת, שלא ילמד ממעשיו, או ילדיו ילמדו ממעשיו. כן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא, כדי שיחול הרעיון הזה של שיתוף הגוי, חייב להיות לפחות שני יהודים. למה? או שנאמר, אם אנחנו אומרים דירת הגוי לא דירה, אז למה גזרו? בגלל שלא יגור עם הגוי. אז למה לא גוזרים לפי רבי אלעזר יעקב על אחד? מפני שזה לא מצוי. מהדר שלא מצוי לא גזרו רבנן. כן. העיקרון הוא שלמה זה לא מצוי. יהודי לא ילך לגור לבד עם גוי. זה... כן. וכל הקשיים האלו נעשו נראה בגמרא כדי שיהודי יחליט או לקנות את החצר מהגוי, או כדי שהחינוך יהיה כמו שצריך. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לעולם אינו אוסר עד שיהיו לפחות שני ישראלים דרים באותו חצר, שאוסרים זה על זה. כן? אז הנוכרי אוסר עליהם ולא יכולים לרב עד שהוא, עד שיזכרו ממנו את רשותו בחצר. אמר רבן גמליאל, כן? או. יפה. כן. אמר רבן גמליאל, מעשה בית צדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי, זה על שם צדוק ובייטוס, כן, שהם לא האמינו בתורה שבעל פה בירושלים, שהוא ביטל לנו את רשותו במבוי כדי להתיר לנו לטלטל, ואמר לנו, אבא, מהרו והוציאו את הכלים למבוי. למה? כדי להחזיק ברשות שהוא נתן לכם במבוי עם כניסת שבת, עד שלא יוציא, שמה אם אתם תסתמכו על מה שהוא הבטיח, הרי הוא יכול להוציא את כלה ויבטל על כך את ההסכמה שלו ויסור עליכם. אז עכשיו, כיוון שהוא אחד מהתושבים והוא נחשב כיהודי, אז הוא לא עירב, אז הוא מקלקל לכם. אם הוא מבטל את הרשות, אז על ידי זה בעצם אתם היחידים בחצר, הוא מבטל שימוש החצר שלו הצדוקי, אבל אם הוא מוותר. אבל הבעיה היא שמה הוא יתחרט, לכן לכו ותזכו.
ואם תזכו לפי הדעה הזאת, הוא כבר לא יכול.
לא יכול, לפי דעה הראשונה. רבי יהודה אומר בלשון אחר, אומר להם, תשמעו, כיוון שהוא נתן הסכמה, כמו שהוא נתן הסכמה, הוא יכול גם לבטל את זה. לכן מרו ועשו צורכם במבוי, עד שלא יוציא, ועל ידי שהוא יוציא, הוא בעצם חוזר בו ויסור עליכם. כלומר, תעשו מה שאתם צריכים בערב שבת. כן? רבי יהודה סובר שגם אם בני המבוי היו מחזיקים עם כניסת שבת, עדיין הצדוקי יכול לחזור בו על ידי יוצאת כלים למבוי. שוב נסר עליהם מבוי. לכן אמר להם אביו של רבן גמליאל שיוציאו כל מה שהם רוצים למבוי, לפני שהצדוקי יחזור בו. אומר כאן רש"י, ראינו את זה אתמול, אז בואו נראה קצת תוספות. תוספות אומר, הדר עם העקום בחצר, רבי יעקב, עד שיהיו שני ישראלים אוסרים, משמע דהתרווה יוקאי. זאת אומרת, גם על קוטי, רבי אליעזר בן יעקב, העקום והקוטי, גמרא מפרשת עמד רבי אליעזר בן יעקב, כיוון שעקום חשודה שחודמים, בתרי דשכיחי דיירי גזרו בו רבנן. אז לכן, שניים, אנשים מוכנים לגור עם גורים, באים שני שכנים, כי הגוי יפחד לעשות בעיות, אז יהודי לא פוחד לגור. ממילא זה מצוי, גזרו רבנן שמה ילמד מעשיו, כאן יש בעיה אחרת. אבל אם גוי אחד גר בשכונה, יהודי לא ילך לגור איתו, שמה בוויכוח וכולי, אז הוא יכול להגיע לשפיכות דמים. אז ממילא לא מצוי, לא גזרו רבנן. ואם תאמר, והרי קוטי, אם אתה אומר לפי רבי אליעזר בן יעקב, שזה הולך גם הקוטי, הרי קוטי מדלה חשידי השפיכות דמים ולא הרביעה, גם זה בעיה. משכם זכור, כי זה מוכרח פרקה מהסכת הבגלים שמעמידים בימה פונדקאות של קוטים ומתייחדים עמהם, כן שכיחי דדיירי ונגזור בחד. אז אם כן, אצל קוטים צריך לגזור גם בחד, כי לא הם מתרחקים מהם. ואין לו מה דבר זרקוב סבר דקוטים גרי עריות הם, אז הם ממילא הם כמו גויים וחשידי, ואפילו למען דמר גרי עריות מפחד ששלח בהם השם את עריות הרי, במלכות השור הם, הייתה להם שיטה שלמן עשר, כן? החליפו אוכלוסייה ולשומרון, את השומרונים היהודים העבירו לקוטה, ושם הביאו את הגויים מקוט, ואז התנפנו להם עריות, והייתה בעיה, הם התחילו לפחד, אז הם אמרו, כנראה אלוהי הארץ, עד שלא נקבל את הדת שלו, הוא לא יירגע. היה להם מין שיטה כזאת, כל מקום יש את האלוהים שלו. ואז שלח להם תלמידי חכמים שילמדו אותם, וכאן הם התגיירו מפחד העריות, זה מחלוקת, גרי אמת, גרי העריות. ואין לו מה דרב אליעזר בן יעקב סבר דקוטים גרי העריות, היינו שזה גירות פיקטיבית וחשידי, אפילו מה נאמר גרי העריות לא חשידי, הם פריחתם בעבודה זרה, נברא איתה, דאסרו למכור בהמה דקה לקוטים, ורצה להוכיח מתוך כך, דתמה משום דעתי לסבוני לעקום, ולא משום דחשידי. לא שהם בעצמם חשודים על רביעת בהמות. והמאי דימה בקוטים גרי הראיות גרי אמת, הם פליגי. אומר רידי, עיקר תקנה משום עקום יתקן. שמה אלמד מעשר, ולא משום זוקי וקוטי, ולא משום זוקי וקוטי. ואגב, שאסרו בעקום, אסרו נועה בקוטי, כיוון שלא נסר אלא די עקום, לא החמיר בהם יותר מן העקום. אז זה למעשה, כיוון שעקום זה רק שניים, זה יסוד לפי רב אליעזר בן יעקב, אז גם בקוטי, למרות שבקוטי שייך לאסור גם באחד, לא עשו את זה יותר מאשר זה. אמר רבן גמליאל תוספות מסכת צדוקי, כסבר צדוקי אינו כעקום. כמפרש בגמרא. הוא פירש בקונטרס, אבל בקוטי מודד, הרי הוא כעקום משום דגרי הראיות. אף אגב, תנא קמא דאסר קוטי, היינו רב מאיר, כדאמר בגמרא, הגמרא רוצה להגיד, שהמשנה שלנו זה רב מאיר, שאמין עליה כסבר גרי אמת פרק במקמה דף למת חט, 4 ו-5, אפילו אחי עשר בקוטי, כן? כל מקום צריך בקונטרס פרש תמה דרב גם למשהו גרי הראיות, תנקמה ניחא דלא מפליג בין זוקי לקוטי ועשר זוקי אף אגב דישראל גם הוא, והוא הדין בקוטי, אבל לרבן גמליאל שמחלק בין זוקי לקוטי, הכוכחה צריך לומר משום דת זוקי ישראל גם הוא, וקוטי עובד גילולים גמור דגרי הראיותם, ומי הוא קשי על הרי? דמשה בעדה בגיטין דרבן יסוואר יקוטים גרי אמתם, שמכשיר גט ששני ידיו קוטים, אז ודאי שהם יהודים לכל דבר, ואמר נעמי בפרק ראשון של חולין רבן גמליאל ודינו, נמנו השחיטת קוטים ואסרו, מפרש הטעם, רק רבן גמליאל בדינו אסרו שחיטת קוטים, ומפרש הטעם טעם המשל סורק רב מאיר, וגזר על יינם, לפי שנמצא להם דמות יונה וחייש למיעוט, שמע מינה דגרי אמתם, די גרי הראיותם, לא היה צריך למגזר עליהם, ומעליהם כמיצרי, כי הם גוי, קונטרס פרש דאי רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, היה כמה רבן גמליאל, רבן גמליאל הזקן, רבן גמליאל אביו של רבי יהודה הנשיא, ויש הבן שלו, שכשנפטר רבי יהודה הנשיא, אז הוא אמר, רבן גמליאל יהיה נשיא, הוא חילק את התפקידים. אבל תימה, בכל מקום הרגיל לקרותו, או רבן גמליאל בר רבי, או רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. אז איך אתה, רשי אומר שזה רבן גמליאל בנו של... ועוד, לא ייתכן, דרב מאיר היה קודם רבן גמליאל בר רבי. הוא גזר על ינם דרבנן, ושווק שחיתה דאורייתא, איך יכול להיות שרב מאיר שחי לפי הסדר הזמנים של רשי, כמה דורות לפני כן, הוא גוזר רק על יינם, ושחיטה שזה דאורייתא, את זה הוא לא גזר עד שיבוא רבן גמליאל כמה דורות אחריו, ועוד אין סברה כלל, דאם גזר על יינם משום יהי נסך, שתהיה שחיטתה מותרת, כיוון שנחשבו כמומרים לעקום, ואמרו כמה חולים מומר לעקום, אסור לאכול משחיטתו, אלא ודאי רבן גמליאל דייבנה אבא. רבן גמליאל דייבנה, זאת אומרת, זה הנכד של רבן גמליאל זקן, הוא מעשרת הרוגי מלכות. ותחילה גזר על שחיטה דאורייתא, ושווק סתם יינם דרבנן, אף אגב דרבן גמליאל קודם דרבי מאיר, אבא, תלי אותו בדרבי מאיר, שמדבשית עליו בכל דוכתא דחי של רבי מאיר למיעוט. כן. טוב, נסתפק בזה. ובכן, נראה את הגמרא. זאת אומרת, לפי רבן גמליאל, הצדוקי יכול לבטל רשותו בחצר או במבוי, להתיר את, בניגוד לקוטי, שצריך להזכיר את רשותו בחצר, כן, הקוטים הם גרי הראיות, דינם כמו גויים. צדוקים ישראל גמורים, רק לא מעניין תורה שבעל פה. כן. או. תוספות רוצים להגיד הפוך, שבעצם לפי משמע מכמה גמרות בגיטין שראינו, שהצדוקים הם כמו הקוטים. בעצם אפשר להגיד... כן, גמרה. אומרת הגמרה. מחלוקת הנקמה ורב אליעזר בן יעקב במשנה ראינו. יתיב אבייב בערבין ורב חינינה בערבין. ויתיב, רצו להסביר את המשנה, ויתיב אבייב גבייו. יושב אבייב, שומע את הדיון, ויתיב כאמרי, משנה מה רבי מאיר, אז זה התנקם של המשנה, כן? אצלנו לא כתוב רבי מאיר, אבל סתם משנה רבי מאיר, כן. אז זה רבי מאיר, בשלמה רבי מאיר כסבר, דירת עובד קרובים שמה דירה, וממילא כאשר גר יהודי וגוי, אז הגוי הוא בן דירה, ממילא יש לו חלק בחצר, אבל הוא לא יכול לעשות עירוב, לכן צריך לזכור. כן, מה נשמע? נו, ברוכים הבאים, מה שלומכם? הכל בסדר? טוב, בהזדמנות נדבר. אנחנו רוצים לראות אתכם. אם כן, כסבר דירת עובד קרובים שמה דירה, אז ממילא יש לו רשות, אבל הוא לא יכול לעשות עירוב, כי הוא לא בדיני עירוב, אז צריך לזכור ממנו. וממילא, מה אכפת לי? כמה הם? לא שנה אחת, לא שנה תרי, אפילו גר יהודי פלוס גוי אל מולו, זה בעיה. ולכן צריך לזכור, אלא רב לזר בן יעקב, שהוא אומר שגוי לא אוסר על הישראל יחידי, מהי כסבר? הוא אומר רק אם יש שניים, אחד לא אוסר, מה הוא אוסר? אי כסבר דירת קרובים שמה דירה, אפילו חד נמי ניצר, אז למה כשגרים יהודי אחד וגוי אחד אתה אומר, אין בעיה, לא צריך לעשות שום דבר לזכור, כי אין חובת, אין כאן בכלל חובת של עירוב חצרות? למה? אם לגוי יש שייכות של דירה, צריך להיות, והוא לא יכול לעשות. ואם תגיד, לא שמה דירה, אין לו רשות בחצר, אז אפילו תרי נמי לא ניצר, פשוט. כן. אם הוא לא מתחשב בבית של גוי, והיהודים, השכנים, שניהם עשו ביניהם, אין לנו שום בעיה לסור. אומרת הגמרא, קודם כל, לפני שמתרץ אביי את הקושיה, קודם כל, הוא מקשה על ההסבר בדברי רב מאיר. אמר לו, אביי, נקרא לזה הערת סוגריים. אביי אומר לאביי ברבינו...
זה מאוד חשוב, בלי זה יש לו להתקדם.
כן, נכון. אז הוא אומר כאן הערת סוגריים. אמר לו, אביי, וסבר רבי מאיר שדירת הוא רבים שמה דירה? והתניה, למדנו ברייתא בשם רב מאיר, כן, אנחנו נראה בסוף העמוד מביאים את הברייתא ושם מפורש שזה דברי רב מאיר. מה כתוב שם? חצרו של עובד כוכבים, הרי הוא כדיר של בהמה. זה לא נחשב דירה, היא לא עושה לתת את החצר בכלל. כן? אומנם נראה שם ההבדל אם הוא נמצא בביתו, לא נמצא בביתו. אם כן, גם דעתו של רב מאיר צריכה הסבר. אם זה לא נחשב דירה, למה הוא עושה את החצר? כן? אלא, אומר רבי אחרת, מסביר את דעתם, אלא דחו לאלמה, גם רבי מאיר וגם גם תנא קמא וגם רבי אלעזר בן יעקב אומרים דירת עובד כוכבים, לא שמה דירה. ואחא, אז אם לא שמה דירה, אז למה צריך לעשות, לזכור ממנו את המקום? ואחא, בגזירה, שמא ילמד ממעשיו כמפליגי. כדי לעשות, איך אומרים, להניח מקלות בגלגלים, שהיהודי לא ירצה לגור במקום כזה, עושים כל מיני טריקים מנהלתיים, וכמו שעושים לפעמים למתנחלים, עושים קשיים שימאס להם. מה הייתה התפיסה הראשונה? אמרו, תנו להם לרוץ על הגבעות, הם ישברו, תנו להם לרוץ את כל האנרגיה, הכל התנדף. ופתאום ראו, זה אנשים אידיאליסטים שלא מרתיע אותם שום דבר. אז אם כן, ברוך השם.
הוא נראה ש... כמה פעמים ניסו עד שזה נתפס.
כן. אומרת הגמרא, ואחה בגזרה שמה ילמד ממעשיו כמפלגי. זאת אומרת, חכמים דאגו שלא ייווצר מציאות שמשפחה גרה עם הגוי. שחכמים גזרו לסור את הטלטול בין הבית לחצר, שגר בה גוי וישראל, אלא אם כן הוא סוחר. אז מה הבעיה? יש הרבה תרדה, צריכים לזכור, צריכים לשלם דמי שכירות, כל שבת ושבת, זה כבר שאלה, אם פעם שכרת, אולי הגוי לא ירצה לעשות את זה קבוע, כדי לא לתת לך קביעות, אז כל שבת, היהודי מאס לו, או שהוא יקנה את חלקו של הגוי, או שהוא יעבור דירה, כן. אז נחלקו רבי רב לזר בכיף הגזירה. רבי לזר בן יעקב סבר, כיוון דובד כוכבים חשוד השפיכות דמים, אז לא מצוי שיגורו ישראל יחידי עם גוי. טריידה שכיחה דדיירי, שניים שמצוי שהם גרים, כן? שיגורו עם נוחי בחצר, והם לא חוששים, כי הוא פוחד, כי יהיה תמיד עד שיעיד, הוא לא יכול אחד נגד שניים. גזרו בהו, אז גזרו חכמים שלא יישארו כדי שלא ילמדו ממעשיו. אבל חד לשכיח מציאות שבחצר אחד גרים רק משפחה יהודית ומשפחה אחת של גוי, לא מצוי הדבר הזה. אז לכן יש כלל שחזל גוזרים רק בדבר המצוי, לא גזרו ברבנן. ורבי מאיר חולק אומר סבר, זימנים דמיקר ודייר, לפעמים קורה מציאות בייחוד בדירות שאין ברירה, אז הם גזרו גם על מקרה כזה. מעניין, כן? אולי, אגב, אם היה צריך לעשות תקנה מיוחדת, אז היינו אומרים, לא גזרו הבנן, אבל עושים תקנה של, שגוי שגר בחצר, אז צריכים לזכור ממנו, כבר לא פלוג, אמרו, אנחנו לא עושים תקנה מיוחדת, אולי זאת הסברה. כן.
אמר... להבין את הדעה השנייה.
כן, נכון.
תמיד עושים לא פלוג.
נכון. כן. עכשיו הוא אומר, ואמור רבנן, אין עירוב מועיל במקום עובד כוכבים, ואין ביטול רשות מועיל במקום עובד כוכבים. גם, כן, הרי אם, מה קרה, אם יש בחצר ארבע שכנים, שלושה עשו עירוב תחומים, והרביעי שכח לעשות, סליחה, עירוב חצרות, הרביעי שכח, לא היה... פתאום בשבת אומרים, רגע, מה עשינו? פול גז על נוטרל. הרי אם אחד מהחצר לא ישתתף, זה מנטרל את כל החצר, כאילו אין עירוב חצרות, אבל מה שאפשר, שהיהודי שלא עשה עירוב, יבטל רשותו, כן? מועיל שאם הוא מבטל את רשותו, אם שכח או סיבה אחרת, כן? וכך מסלק את עצמו ממנה, ואז העירוב פועל. כן? אומרת הגמרא, לא מועיל להתיר, גוי לא יכול לבטל רשותו, עד שיזכיר אנוכי את רשותו. ועובד כוכבים לא מוגר, בדרך כלל הוא לא יסכים. מתוך הטרחה שהוא יתאמץ, אז ימאס לו ויעברו מחצר מקום אחר. כן? מה זה?
לא מוגר.
כן.
הוא לא עושה פעולה של זכירות.
לא מוגר, הוא לא יזכיר. עובד כוכבים לא מוגר, לא יזכיר. למה? הגמרא תסביר למה מיד. אבל הגמרא אומרת, מעניין, האחרונים שואלים, אז שחכמים יגזרו שיהודי אסור לו לגור, למה ללכת בעקיפין? מראש יגזרו, יהודי אל יזכור דירה בחצר שגרים שם גויים או גוי.
כן, זה בסדר, אבל א'
בדיוק, זה מצבים כאלו, וגם לפעמים המצב של הדיור הוא כזה, על דיור אתה לא יכול למנוע לגמרי, לפעמים אין דירה אחרת, אז נכנסים לזה. כן, אנחנו בסמך ב', כן, יפה. הנה, מה הייתה, מה, למה באמת לא יסכים הגוי להזכיר? הוא מרוויח כסף, מה אכפת לו? הנה, מה שהוא סבר, דלמתי להחזוק ברשותו, שהוא אומר, היהודי הזה מתחיל לתפוס חזוקס, ואז בסוף הוא ינטרל אותי, כן? אומרת הגמרא, רגע, תלוי איזה שכירות, אני חלמד אמר שכירות בריאה בעניין, מי שסובר שלגבי זה לא מספיק משהו הרעי, אלא ממש שכירות בריאה, הגמרא מיד תסביר מה זה בריאה, מה זה חלשה. אז ברור למה הוא לא יסכים, הוא אומר, הרי התוקף של השכירות, הוא כל כך חזק, אז אני חושש שבסוף ינטרלו אותי מכאן. אלא למאן דאמר שמספיק שכירות רואה בעינן, אז כדי להתיר את החצר, מה יקל למימר, למה הגוי מנע, הוא מקבל קצת כסף? דאיתמר, מחלוקת המוראים, רב חיסדא אמר שכירות בריאה, היינו שכירות ממשית על כל הדינים שלה כדי להתיר טלטול בחצר, אבל שיש דאמר שכירות ראויה, ראויה מלשון חלשה, קלושה, סמלית מספיקה. מה זה? מהי ראויה, מהי בריאה? תסביר לי בדיוק מה זה בדיוק המונחים האלו. אילה עם הבריאה בפרוטה, אם תגיד שסחירות ממש היא כדמי, שהסמי סחירות היא באמת בפרוטה, כן? הפרוטה זה 1 חלקי 40 של גרם כסף. 1 חלקי 40 של גרם כסף. שווי של גרם כסף, 1 חלקי 40. אם כן, וראויה זה משהו סמלי, כשנתת לו חצי פרוטה, או פחות משווה פרוטה. מי כלמנדה אמר, מעובד כוכבים פחות שוטה, לא, אי אפשר לעשות קניין מלא? הרי יש לנו דינים שיש הבדל בין גוי ליהודי. יהודי צריך דווקא פרוטה שלמה. פחות מפרוטה הוא מוותר. זה לא נראה בעיניו. גוי, אפילו על פחות משווה פרוטה הוא מסוגל להרוג. חשוב לו, הוא לא מוותר. לכן בנוח נהרג אפילו פחות משווה פרוטה, כמו שנראה את הדינים של בן נוח בהמשך. אז הוא אומר, מיקה למנדה אמר, מעובד כוכבים פחות משווה פרוטה, זה לא נחשב לסחירות, זה ממש, זה לא סמלי. מילא אם אתה עושה את זה מגוי, זה לא כסף, כמו שאתה לא יכול לקדש אישה בחצי פרוטה, אתה לא יכול גם לעשות קניין בחצי פרוטה, גם אם השני מסכים. והשאלה רבי יצחק בר רבי יעקב בר גיורי, משמעית רבי יוחנן, הביאו יודעים שסוחרים מן העובד כוכבים אפילו בפחות משווה פרוטה, תדעו את זה, כן? כן, בכל אופן, יש במחלוקת אם זה בכל קניין או רק בסחירות, מחלוקת הראשונים. ועוד, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בן נוח נהרג על הגזל, אחד משבע ביצות מני נוח, בפחות משווה פרוטה, לא רק אם הוא גזל פרוטה. גוי, יש בו שבע מצוות נוח. כל לא תעשה שיהודי עובר, אז יש לא תעשה שהוא אין בו שום עונש, יש לא תעשה שתקן את המצב לקדמותו, יש לא תעשה שאמרת שחייב מלכות, יש חייב קראת, מיטת בית דין. אבל גוי, באותם מצוות שהם לא תעשה שבע מצוות נוח, אם הוא עובר עליהם חייב מיטה. אין לו אפשרות יותר מזה. לא ניתן להישבון כמו שנראה, לא ניתן להישבון, נגיד הוא גזל, אומר, טוב, אני, למה לא לוקים על גזל יהודי שגזל, למה לא לוקים? מפני שיש, זה נקרא, לבה ניתק לעשה, מה שנקרא, והשיב את הגזלה אשר גזל, הוא יכול, הוא גזל פרוטה, הוא גזל 100 שקל, הוא יכול להחזיר את זה, אז ממילא הוא לא מקבל מלכות, כל לבה ניתק לעשה, שהעשה מתקן את הלב, אין מלכות, אבל גוי שלא יכול להחזיר, גזל, אולי הוא צריך להזיר, אבל אין לו צד של ישבון, ולכן עונשו מוות על כל דבר שהוא עובר על שבע מצוות נוח, לאו הוא חייב מוות. אז אם כן, וגוי בנוח נרג אף פחות משווה פרוטה, שלגוי זה נחשב שווה ולא ניתן לשבון. לא נגיד, טוב, אם הוא יחזיר את הפרוטה כמו ישראל, הוא נפטר מעונש מלכות, הוא יהיה נפטר, כן, הוא נפטר מעונש מיטה. כן. רק שנייה, מה רואים משתי הממרות האלו של רבי יוחנן, שפחות משווה פרוטה נחשב כסף לגבי גוי? אז איך חילקת? מה זה סחירות קבועה וסחירות הרעית? הוא קרא לזה סחירות חזקה ורעועה. חזקה ששכרת בפרוטה רעועה, פחות משווה פרוטה. אצל גוי גם פחות משווה פרוטה זה חזקה. אז מה ההבדל? מיד אני שומע. אלא אומרת הגמרא, מה זה בריאה ומה זה רעועה? אלא בריאה, סחירות ממשית במוהרקה והבורגני. זאת אומרת, יש שני פירושים. פירוש אחד, שהוא אמר לו, תשמע, אני ממלא את כל החצר עם ספסלים ושולחנות. זאת אומרת, זה לא משהו...
זה קידוש.
זה קידוש. אני ממלא את כל החצר, לא יהיה לך מקום בפועל לשים שום דבר. פירוש אחר זה הכוונה במסמכים, כמו בטאבו, מסמכים רשמיים עם חוזה וכל זה. שתופס, כן? ורעועה, זה בלא מוהרכבה והבורגני, סחירות שלא מקנה לסוחר למלא את החצר בספסלים, כיסאות, או משהו סמלי, אנחנו מדברים על משהו הרעי, כן? לפני שני הפירושים.
כסף.
מה?
אבל כסף.
כן. עכשיו חוזרת הגמרא, למה לא ירצה הגוי להזכיר את הרשות שלו בחצר? מה הבעיה? הניחא למנדה אמר סחירות בריאה בעניין, אז אנחנו פוחדים, הגוי פוחד, למה אנחנו אומרים שהוא לא ירצה להזכיר, כן? למה לא ירצה? מה כל הסיבה? אנחנו אומרים ליהודי לזכור, וכיוון שהגוי לא ירצה להזכיר, אז יש לו קשיים, אז או שהוא יקנה את החצר מהגוי, או שהוא יברח מהחצר, כי אנחנו לא רוצים שהיהודי יגור בחצר. למה אנחנו לא רוצים שהיהודי יגור בחצר? הוא ילמד ממעשיו. אז מובן, בסחירות קבועה, בריאה, למה אנחנו עושים את זה? כדי שהיהודי יתקל בקשיים, אלא למען דבר שכירות רעועה בעינן מספיק שכירות סמלית כדי עתיר דמייקה לממה. למה אם ענה נוכרי להזכיר? עונה הגמרא, אפילו אחי, הגוי חושש לקשפים, חשיש עובד כרבים לקשפים. למה? שהוא רוצה שהיהודי עושה את זה בשביל לעשות שם כשפים, ולא הוא מוגר, הוא לא רוצה לחיות באווירה הזאת. יש גם בעניין של חמץ ופסח, לבדיקת חמץ עד גבול מסוים שלא יחשוד אותו בקשפים. כן, מה רצית?
יש לו סמכות לגזור דין מוות על גוי?
מה לעשות?
כן. לגזור דין מוות על גוי?
כן. כשיד ישראל תקיפה, אז, 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 אז כמו שהורגים יהודי על דברים מסוימים, גוי שעבר על אחד משבע מצוות נאמן חייב מיטה. ויש פרוצדורות שונות, למשל עד אחד נאמן אצל גוי, יש, לא צריך התראה.
הרגנו את האחמן.
כן. שבע מצוות, זה אומנם יכול להיות שזה גדר של... נכון. כן, טוב. אז אולי נעצור לרגע כאן, נגיד כאן כמה עקרונות שראינו עד עכשיו. מה שאנחנו רואים, דירת גוי בחצר לא נחשב דירה לגבי הלכות עירוב. מעיקר הדין, בעצם, אם אני גר עם גוי, אין בעיה. היהודים עושים עירוב, וזה נגמר הסיפור. מה שהגוי גר כאן לא משפיע. אבל חכמים לא רצו שיהודים יגור עם גויים, אז הם גזרו... שכן, למרות שדירת גוי לא שמה דירה, אז אנחנו אומרים שהגוי יכול להפריע לך, כדי שאנחנו לא רוצים שילמדו ממעשיהם. ואמרו, אנחנו נגזור שכמו שהיהודי מפריע לחברו, גם הגוי מפריע לחברו. וממילא, אז יצטרכו רק לזכור, ולזכור זה מתחיל להיות סיפור, או שהוא פוחד שהוא יאבד את רשותו לתמיד, היהודי עושה לו טריק, או שהוא יחשוש, אם זה בריאה, אם זה רעועה, שמה... יגיע לקשפים. באמת, אבל רב לזר מיעקב מסכים. אבל בתנאי שגרים בחצר שני יהודים למינימום. תנא קמא אומר, מספיק יהודי אחד. אבל יעקב אומר אפילו רק שני יהודים, כי יהודי אחד זה לא שכיח, לא גזרו רבנן. זאת אומרת, אם יהודי גר עם גוי לבד בחצר, הוא לא צריך לעשות עירוב. למה? כי הדירה של הגוי לא נקראת דירה. היי, אתה אומר ש... גזרו חכמים שלא ילמד ממעשיו, זה לא מצוי, לא גזרו. כן, אבל בישראל, כן, אבל אם הם שניים, אז הוא אומר, אז זה הדין כמו שדיברנו קודם. רמי חולק סובר שגזרו גם במקרה, תנא קמא הכוונה, שישראל גר יחידי. נמשיך הלאה. גם, כן, כן. גם ישראל יחידי, גם הדין הוא כך. ובכן, אנחנו נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, גופה. אז מה שאמרנו, הברייתא שהזכרנו בראש העמוד, עכשיו היא מופיעה במלואה. כן? חצרו של עובד כוכבים, הרי הוא כדיר של בהמה. כן? אם יש חצר שגרים שם רק גויים, אז אנחנו לא רואים את החצר, את הבתים כרשויות, אלא כרשות אחת, למה? דירת נוחי לא שמה דירה לגבי הלכות עירוב. הוא מותר לישראל מחצר אחרת להכניס ולהוציא מן החצר לבתים ומן הבתים לחצר. זה לא נקרא העברה מרשות המיוחדת לך לרשות המיוחדת לכולם, כן? למרות שאומר רב מאיר שגזרו חכמים לחשיב דירתו של הגוי כדירה שלא ילמדו הישראלים במעשיו, אבל ביתו של הגוי זה לא כמו דין בית של ישראל. כי מתי גזרו כשבחצר הזה גרים גם ישראלים אחרים? אבל אם לא גרים, לא שייך לגזור שאין מה ימדו מעשיהם. אז הדירה של הגוי דינה כדיר בהמה, מותר לישראל לבקר שם להוציא. אם כן, זה הדין הראשון. נראה את זה עוד פעם. חצרו שעובד כרובים כדיר של בהמה, הכוונה בחצר שרק גרים גויים. כי אין לו כאן שותפות. הוא מותר להכניס ולהוציא יהודי שבא לשם מחצר אחרת. מותר להכניס ולהוציא מן החצר לבתים ומן הבתים לחצר. זה לא נחשב כעברה מרשות המיוחדת לאחד, לרשות הרבים. לחצר שזה רשות הרבים. אבל אם יש ישראל אחד שכן גר, אז אוסר, הוא אוסר על עצמו ועל כל ישראל אחר שיבוא, אפילו שיבוא יהודים שביל להוציא משהו מהבית לחצר, מהבית של הגוי, הכל הולך להיות כאן עוצר. כן, אבל אין אנוכי אוסר להוציא מביתו של ישראל, כמו שהגמרא תסביר מיד. אלו דברי רב מאיר. רב אלעזר יעקב אומר, לא, לעולם אינו אוסר, כלומר, ישראל יחידי לא אוסר לטלטל בתי הנוכרים לחצר, עד שיהיו שני ישראלים שאוסרים זה על זה. אז רק אז יש, כמו שלמדנו המשנה. כן? עברנו לדף... אומרת הגמרא, אבל עכשיו הגמרא חוזרת על הברייתא. לכאורה הברייתא סותרת, או המשנה שלנו סותרת הברייתא. אמר, אמרו בשם רבי מאיר, שזה התנא קמא של משנתנו, חצרו של עובד קרובים הרי הוא כדיר של בהמה, והגויים לא אוסרים לטלטל בין בתי החצר לחצר עצמה, אבל כאשר ישראל גר שם בבית שיש לו פתח לחצר הזאת, אסור להוציא משם, כמובן מהבתים, אפילו בא יהודי מחצר אחרת, להוציא מהבית של הגוי לחצר. כן, זאת אומרת, אבל משמע לכאורה שהיהודי עצמו שגר בחצר, הגויים לא אוסרים עליו. מה שאוסר, היהודי אוסר על הבתים של הגוי. אם יבוא יהודי מחצר אחרת, רוצה להוציא מהחצר של, מהחצר הזאת לבית של הגוי, או מהביתים של הגוי לחצר, זה אוסר. אבל היהודי עצמו לא נאסר, כיוון שהגוי מסביב אין דירתם דירה. והתנן, במשנה למדנו הפוך, שגם הבית של ישראל, יהודי שגר עם עובד קרובים בחצר, הרי זה אוסר עליו. זאת אומרת, על מי הם מדברים? על הישראל. בברייתא משמע, מה שאנחנו אוסרים, זה מישהו מחצר אחרת שבא לחצר, אסור להוציא מהבית של הגוי לחצר, מהחצר לבתים של הגוי. אבל היהודי עצמו שגר בחצר, יש לו רשות, כי עליו לא אסרו הגויים שגרים איתו. ואילו במשנה, אנחנו אמרנו, לפי תנא קמא, אם גר יהודים גויים, גם הבית שלו אסור להוציא. אומרת הגמרא, לא קשיא, אין קושי. מה שהמשנה אוסרת להוציא מהבית של היהודי שגר עם הגויים, כשהגוי גר בביתו, עד איתי, עד אליתי. ומה שהברייתא אמרה, שמהבית של היהודי מותר להוציא לחצר, זה כשהגוי לא בביתו. אומרת הגמרא, כן? כלומר, מה שאמרנו במשנה שאסור ליהודי, שאם הוא גר עם גויים אסור להוציא מהבית שלו לחצר, כאילו העובדה, חזל גזרו, שאתה גר עם גוי, למרות שאין דירתו דירה, אבל כדי שתתרחק, אנחנו, כדי שתתרחק, אנחנו, מי זה רבי מאיר, אנחנו גוזרים שאסור לך להוציא מהבית. זה כשהגוי נמצא בביתו, גר בביתו. אבל מה שהברייתא אמרה, שהיהודי עצמו מותר לו להוציא לחצר כשהיהודי לא בביתו, אין מחלוקת בין הברייתא למשנה, כי כל היסוד ללמוד מדרכו. בסדר, אז זה אומר, יוצא שישראל שונה מהגוי, שישראל אוסר גם כשהוא לא נמצא. זאת אומרת, אם יש כמה דיירים בחצר, כן, אם יש כמה יהודים גרים בחצר, עכשיו, יהודי אחד נסע לחיפה, הוא גר בירושלים, והוא לא עשה עירוב. לא נגיד, הוא לא בבית, אז הוא לא אוסר, כן? הוא לא אומר, כן? הוא לא אומר שהדבר הזה, הוא לא בבית, אז הוא לא אוסר. אצל יהודי לא חשוב, יש לו בית, הוא לא נתן עירוב, יש לך בעיה. אבל גוי, ראינו כאן שיש הבדל. מתי הוא אוסר עליך? כשהוא בחצר. אם הוא לא בחצר, לא. אז אומרת הגמרא, יוצא שממה שלמדנו שיש הבדל בין ישראל לגוי. חצר שגרים ביהודים, אז אפילו ישראל שלא נמצא בחצר ולא השתתף בעירוב, הוא אוסר על בני החצר. אבל אצל גוי ראינו הבדל, שדווקא אם הוא בחצר גר, הוא נמצא שם, אז הוא אוסר על הישראל. אבל אם הוא לא נמצא, לא. ומה איקה סבר? איקה סבר דירה בלא בעלים שמה דירה. אם אתה חושב שאם יש דירה ריקה, אז אנחנו אומרים, לא חשוב. אז זה נחשב כמו ארנונה. לא מעניין אותנו, אתה גר שם, לא גר שם. אתה שלם ארנונה. אז כן, אז זה נחשב דירה לגבי הלכות עירוב, כאילו דרים שם, אפילו עובד כוכבים, נמי ניצר. אז מה אתה מחלק? מה אכפת לי שהגוי לא גר שם עכשיו? מחר הוא יגור. כן? או לא פלוג. ואי כסבר דירה בלא בעלים לא שמה דירה? לגבי נושא של הלכות עירוב. אפילו ישראל, נגיד, יגרים ארבעה יהודים בחצר, יהודי אחד לא השתתף בעירוב חצרות ונסע למקום רחוק, אז אם זה לא נחשב דיור, אז למה שהוא יאסור על אחרים? עונה הגמרא, לעולם כסבר דירה בלא בעלים לא שמה דירה. באמת, רבי מאיר סובר שכאשר יש דירה בלי בעלים, זה לא נקרא דירה. וגם של ישראל לא היה צריך לסור. אם גרים ארבעה דיירים בחצר הזאת, ואחד נסע ולא עשה עירוב, זה היה צריך להיות מותר. הוא לא גר, הוא לא מפריע. כך היה צריך להיות. אבל ישראל דחי איתי עשר. אבל ישראל שהוא נמצא בחצר אז הוא, ולא עשה עירוב. אם היהודי הזה שנסע לחיפה כן היה, ולא היה עושה עירוב, הוא היה עושה רבני החצר. כי ליתי גזרו ברבנן, אז כאשר הוא לא נמצא, חכמים גזרו שיסור את החצר אפילו כשהוא לא בבית. שלא יבואו להתיר כשהוא כן בבית. הרי מה קורה כאן? בעצם, יגרים ארבעה בחצר. אחד לא עשה איתם עירוב. אז אם הוא בחצר, אנחנו אומרים, אסור, אסור לבני החצר, גם אלו שעשו עירוב, להוציא מהבתים שלהם לחצר ולבתים למי שהם עשו עירוב. זה אסור. למה? כי זה השותף בחצר גזר על כולם. אמרו חכמים, באמת, אם הוא ייסע לחיפה, אז מצד הדין הוא לא היה צריך לסור, כי אם הוא לא גר, לא נאסר. אז למה גזרו? גזרו אמרו, כי אם אתה תתיר כשהוא לא בבית, יבואו להתיר גם כשהוא בבית. למרות שזה לכאורה, זה רע דרבנן. כן. אבל עובד כוכבים דחי איתי, גזרה שמה ילמד מעשיו, כן? הוא לא עושר, אין כאן דין שהרי הבית שלו, הבית, דירת גוי לא נחשבת דיור. אז בעצם הוא לא מפריע, היא לא עשה עירוב, לא מעניין אותי, לא צריך אותו. אלא למה תקנו שצריך איזה שכירות ממנו מפני שלא ימדו ממעשיו? כי איתי עשר, כשאנוכי בבית, שמלמד מעשיו, אבל כליתי לא עשר, אם הוא לא נמצא שם, הוא לא עושר. למה? כי בעצם אפילו כשאנוכי בביתו מצד עיקר הדין, כן? אפילו מדי רבנן, אין כאן דין של עירוב. אם כן, נסכם. אמנם, לכאורה הייתי אומר דווקא אם הוא לא גר הרבה זמן, אבל אם רק חד פעמי, כן מה
זה?
כן.
זה
יש שירות, זה תלוי איפה הוא הלך. לא, כי הוא יכול לחזור באותה שבת, אבל אני אומר אפילו לכמה של... נגיד, גוי נסע לקפריסין לשבת, הוא לא יכול לחזור. אבל אם הוא נסע רק לשבת אחד, היהודי גר איתו חודשים, שנים. טוב. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, וכי ליתה לא עשר? האם כשהגוי לא בבית הוא לא עשר? באתנן, נראה בהמשך המסכת, דף מיבב. אם אחד מדיירי הבית המניח את ביתו והלך לו לשבות בעיר אחרת, אחד נוחי ואחד ישראל עושר על שאר דיירי החצר. למרות שהוא לא בביתו בשבת. זה נחשב כאחד מהחצר, דברי רב מאיר. יוצא, המשנה הזאת סותרת מה שאמרנו שלפי רב מאיר, אין נוחי עושר כשהוא לא בביתו. אמרנו, ההבדל בין הברייתא למשנה, אם הוא נמצא בביתו או לא נמצא בביתו. נכון? שאם הוא נמצא בביתו, אז אנחנו אומרים, צריך לזכור ממנו. אבל אם הוא לא ביתו, לא. וכאן אנחנו רואים שאם יהודי רחוק מביתו, אז בין, כן? אם הדייר נסע מביתו, בין, אם זה יהודי, בין זה גוי, אנחנו אומרים, הוא אוסר. אומרת הגמרא, יש הבדל. אתם דעתי ביומי. במשנה מדובר שהגוי הלך למקום שהוא יכול להגיע חזרה. עם סוסים, עם עגלות, עם מטוסים. אז יש לחזור, שמה הוא יחזור לביתו, ואז יכול להיות מצב שלא הרגשת בכלל שהוא נכנס. מילא, אפשר להגיד טוב, יראו אותו, אז יפסיקו. יגידו, ברגע זה הוא קנה את הבעלות, אז אי אפשר להוציא מהבתים. אבל הבעיה, הוא יחזור באמצע הלילה, וישן עד הצהריים, אתה לא יודע בכלל שהוא בבית. ואז אבל הברייתא מדברת במקרה שהולך הגוי למקום שאפילו ירצה לחזור הוא לא יצליח להגיע, במקרה זה מותר לישראל לטלטל מביתו לחצר. יוצר ככה, לפי רבי מאיר, אם יש חצר שיש בה הרבה בתים שנוחרים ולא גרים שם ישראלים, אז מותר לישראל שמבקר בחצר להוציא מהבתים של הגויים לחצר. למה? כי דירת גוי לא שמה דירה, וכאן לא שייך גזירה שמה ילמדו ממסף, כי יהודי לא גר שמה. כי כמו שהגמרא מגדירה, חצרו של גוי כדיר של בהמה. אם עכשיו, אם חצר של גוי גר שם, אפילו ישראל אחד לפי רבי מאיר, לא רב לזר בן יעקב, גזרו חכמים לחשיב את בתי הנוכרים כדירות. מצד הדין, דיור של גוי זה כמו דיר של בהמה, זה לא נחשב דיור. כן? אבל חכמים אמרו, אם גר יהודי בין הגויים באותה חצר, מחשיבים את הדיור של גוי כן. למה? כדי שיהודים לא יתרגלו לגור עם הגוי, ואז יש יכול להיות הילדים או בני המשפחה ילמדו ממעשיו. כן, לאט לאט, איך אומרים, אין כמו שכנים שמתקרבים אחד לשני, זה יכול להשפיע. ואז אסור לטלטל מהבתים, גם הבית של ישראל וגם הבית של הגוי, בשני הדברים. למה? נתנו לזה תוקף מיוחד. רק רב אליעזר בן יעקב אמר, מדיור, אם רק יהודי אחד גר בחצר של גויים, לא גוזרים. מתי גוזרים? אם יש שני יהודים ומעלה. למה? כי יהודי אחד שיגור עם גוי לא מצוי. מה דבר שלא מצוי? לא גזרו רבנן. אמא, נגיד בית משותף, בית משותף, זה כן. כן.
אנחנו סומכים על האלו של לא לגויים, אלא רגיל.
אז איך הגוי לא מפריע?
כשאין גויים, אנחנו סומכים על של הרבנות,
כן, כן, כן,
כן,
נכון. היום כולם סומכים, בכל שכונה הרב עושה במקום. אני חושב, גם קריאת משה עושים בגבעת שאול. עכשיו הבעיה היא שמה תעשה אם גר גוי?
אז עוברים?
אז אומרים, יש זכות לעירייה, למשטרה להיכנס לביתו, אז
זה אמרנו, זה בתחיל, זה לא, זה לסחירות, לשלם
לו כסף. לא, אבל אם אין לו בעלות מוחלטת היום כשיש זכות להיכנס, זה מעניין, תמיד היה לה שלטונות עוד, היום יש מגבלות, צריך להוציא צו בית משפט. טוב, על כל פנים, אם הנוכרי לא בבית בשבת, הוא לא אוסר על הישראלים לטלטל, כן, מבתיהם לחצר. זה נקרא בדירה, בלי בעלים לשמה דירה, זה המושג שאמרנו. מכל מקום אסור לטלטל מבית הגוי לחצר, מפני שהוא נחשב רשות נפרדת מהחצר. כן, כמובן, הגבלנו את זה רק למקום רחוק, כן.
הקטע הזה בגמרא, אז כל מי שנותן אישור
ללמוד
גמרא, הוא צריך להיות
הסתה.
הסתה, כן?
נכון.
הקטע הזה הוא ממש הסתה.
שלא להזכיר לגוי, לא לגור עם גוי.
כתוב בפורש, לא כתוב לא
להזכיר, כתוב. לגרום, אבל מעניין.
אתה צריך לעזור.
מעניין, אז זה לפחות הם יקבלו. לא לגרש את הגוי, אתה או זה.
אתה תתקבל.
אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרב אליעזר בן יעקב, זה נמשיך, כן, מחר, נתחיל את זה עוד פעם, אבל למען נגמור את הדף. אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרב אליעזר בן יעקב, לגמרי. למה? כי בעירובין הולכים, בכלל, משנת רב אליעזר יעקב קו ונקי. ובכאן במיוחד, כאן במיוחד שזה הלכות עירובין הולכים אחר כל. אז עכשיו, כמו שראינו כמה פעמים, יש דרגות, יש פסיקת הלכה שאתה מפרסם לכולם. זה נקרא הלכה. ורב הונא אמר, לא, אם אחד בא, אל תפרסם, שדווקא עם שניים גרים, שעם יהודי אחד, לא גוזרים. הוא יכול לטלטל מהבית שלו, אין בעיה. את זה, לפי דעה ראשונה בשם שמואל, מפרסמים שרק שניים, שני יהודים שגרים עם גויים, אז אנחנו גוזרים שאסור להם לטלטל אם לא סחרו את המקום הגוי. אז אמרנו שאם אתה גר עם גויים, לפי תנא קמא צריך לזכור, כדי שיהיה מותר לטלטל, לזכור מהגוי. רבי עזר ויעקב אומר, רק אם גרים שני יהודים ומעלה עם גויים, אז יש לי צורך לזכור. אחד לא, כי זה לא גזרו. אז אומר שמואל, לפרסם את זה ברבים, ככה פסיקת הלכה. אבל, אולי בגלל הפח, רבונה אומר, לא, אם בא יהודי לשאול אותך, תגיד לו, אבל אל תעשה פרסום ברשומות. זה לא. הלכה כרבי יעקב, מורים ליחיד שבא לשאול כיצד ינהוג. ואילו רבונה אמר, כן, רבונה אמר, רבונה אמר, לא, אין מורים ברבים. ואילו שמנהג כרבי יעקב, רבי יוחנן אמר, נהגו העם כרבי אליעזר ויעקב, לא, אומר, כן, אפילו לא מורים, לא לרבים ולא יחיד, אלא לא מוכים חכמים. אם הציבור נוהג כמו רב אליעזר בן יעקב, מסתמך על דעתו, אנחנו לא נמחה. כן.
זאת אומרת, ההלכה היא לא כמו רב אליעזר בן יעקב?
למעשה, ההלכה כרב אליעזר בן יעקב. למעשה, רק השאלה אם מפרסמים או לא. אנחנו רואים כאן, לפי מה שכאן רואים, ההלכה כרב אליעזר בן יעקב. כמו שמואל. כן? ובכן, נתחיל עוד כמה שורות. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על נושא של איסור להורות הלכה בפני רבו. יש מושג כזה כשכבוד הרב, כן? זה כאילו רש"י אומר חוצפה כנגד רבו, מעניין הביטוי. הגמרא קודם כל תדון על הגדרת מהות של תלמיד. דבר שני, במה נחשב בפני רבו? ודבר שלישי, עונש מי שעובר על האיסור זה. כן? הסוגיה הראשית במסכת סנהדרין בדף ה', זה מאוד מעניין שם. כן, ומתחיל באלף גולש לבית. כן? שם מדברים על נטילת רשות, על הסמכה של דיינים. דף ה', אלף ובית. כן. יפה. אומר אמר לאבי לרבי יוסף, קיימא לן מקובל בידינו משנת רב אליעזר בן יעקב, קו ונקי. מה זה קו ונקי? הוא לא דיבר הרבה במשניות. קו זה מידה קטנה, כן? זה שש ביצים. לא, קו זה לא שש ביצים. זה 24 ביצים. זה בערך מעט. כלומר, משנת רב אליעזר יעקב היא מעט, אבל נקי. כל מה שהוא דיבר זה הלכה כמותו. כן? שישית צאה. הלכות מעטות, אבל נקי. הלכה כמותו, ועוד, אמר רבי שמואל, הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, אז הוא שואל, מה הוא לא רואה במקום רבו, האם מותר להגיד את המשפט הזה בפני רבו, שפוסקים כרבי אליעזר בן יעקב, האם נגיד שזה דבר כל כך פשוט, זה לא קשור לסברה, זה כללים מפורסמים, זה הוא יכול להזכיר את זה בפני רבו, או שמה, גם דבר כזה פשוט, אתה ערב כאן, אתה לא פותח אפילו דברים פשוטים. אמר לי, רבי יוסף לאבאי עונה לו, אפילו שאלה פשוטה כזאת, כגון בי אתה בקוטחה, ביצה עם רוטב שיש בו מי חלב, הרי מה זה קוטחה? זה מין פירורי לחם עם חלב, וביצה מה זה? ביצה לכאורה באה מתרנגולת, זה בשר. אז אולי זה אסור בשר וחלב? אפילו זה שפשוט שזה מותר, גם לא יגיד את זה בפני רבו. אמר לי, אפילו בי אתה בקוטחה, באי מיני מרב חיזה כל שני דרב הונה, ולא אור אלי. כן? שאלתי מרב חיזה במשך, הרב של רב חיזה היה רב הונה. כל עוד שחי רב הונה, הוא לא ענה לו כדי שלא יורה במקום הלכה. למרות שזו הלכה כל כך ברורה. אמר לי רב יעקב ברבא לאבאי, כגון מגילת תענית הכתיבה ומנחה יש ככה, אז היה אסור לכתוב תורה שבעל פה. הדבר היחידי שהיה כתוב זה מגילת תענית. כל הזמנים שקבעו כחג או כההפך ימי צער וכדומה, הכל כתוב מגילת תענית, שלא רק היא מפורסמת כאן להורות הלכה. כשאתה מדבר בי אתה בקוטחה, זה דבר שבעל פה אתה בא ומזכיר את זה, אפילו שזה מפורסם, נכון, אבל סוף כל סוף זה לא כתוב. מה יהיה, האם אסור להורות הלכה בפני רבו, גם דבר שמפורסם וכתוב, כמו מגילת תענית, כן? כל הימים, הימים טובים שאסור להתענות, כתוב שאחרי חורבן הבית שני בטלה מגילת תנית, וכל הימים שמוזכרים שאסורים בהספד תנית, מותרים למעשה חוץ מחנוכה ופורים, כן? למה היא נוקטת את זה? כי שאר דברים היה אסור לכתוב. אז הוא אומר, אמר לאחי, אמר רבי יוסף, אפילו בי אתה בקוטך, בא עם ירקו שם לאור. לא, אז מה הוא אומר לו? דקטיבה ומנחה, מה הוא לרוי ואתרי דרבי? אז הוא אמר לו, אפילו בי אתה בקוטך, בא עם ירקו שם רב, שאלתי אותו, ובכל אופן הוא לא אורי. מה זה הרייל כתוב, לכאורה? לכאורה, טוב. מה רש"י אומר? גם מן הארכיון. כן, בי אתה בקוטך.
אמרנו שאיש מישהו של מפרש, זה ביצה שנגמרה בתוך התרנגולת ועוד לא יצא.
כן.
ביצה שנמצא בתוך התרנגולת ועוד לא יצא.
כן.
זה לא כל כך פשוט. זה ממש כמו בשר, זה חלק מהתרנגולת. אבל זה בכל זאת,
כן.
פסק הוא ש...
ש...
שמותר.
שמותר.
זה מה שהתכוונו לכאן. ברור בשר וחלב, זה לא שאלה אפילו. אבל כאן לפחות יש קצת שאלה.
כן.
כולם יודעים.
אבל הוא אומר... אבל הוא שאל האם דבר כל כך ברור כמו מגילת תענית גם כתיבה וגם מונחת לפני הכל. אז הוא אומר, אם יתירו ביצה בקוטחה, אם יקפידו לא להגיד ביצה בקוטחה, אז גם מסתום גם מגיד דבר כתוב כמו מגילת תענית. אפשר להגיד לא, יש הבדל. ביצה בקוטחה לא כתיבה, וזה כתוב, מונח כל ספר, פסק הלכה, הכל כתוב. טוב, נראה כאן הלכה. טוב, מישהו מחפש אותי כך הרבה? בואו נראה, יחכו.
זה העניין, אתה יכול להתקשר לעבודה.
נכון, זה ה...
מחר לומדים בחמש, בעזרת השם. טוב, זה כאן שתי הלכות.
כן, איזה דף אנחנו? אתמול אנחנו התקדמנו לדף, כן, נון ה', צעדת מזיקים. נחשים ועקרבים, אפילו אם אינם רגילים להמית, אינם רצים אחריו אלא עומדים במקומם, הם לא תוקפים אותך, ואין בזה ספק פיקוח נפש, אף על פי שאסור להורגם, מותר לצודם, כגון על ידי כפיית כלי וכדומה. הועיל וכוונתו בצדה זו, רק שלא יזיקו. כן. אז אם כן, לצוד אותם על די קביעת כלי וכדומה, אז למה? כי להרוג יש לנו בעיה של מלאכה דאורייתא, וצדה זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה די כאילו עולם עם סדם לצורך. שימוש בהם לרפואה, נגיד את הצד נחש להכין ממנו את הנסיום, זה נקרא צידה לצורך. הרי עובר בזה סור צידה מן התורה וחייב. כן? אם הוא צד אותם כדי שלא יזיקו, מותר. אפילו שאסור להרוג אותם. למה? כי זה נקרא מלאכה שאינה צריכה גופה, שאיסורה מדרבנן. מקום הזק לא אסרו חכמים. למרות שהרמב״ם, דרך אגב, אתם יודעים, בדבר שאינו מתכוון, פוסק כרבי שמעון, שזה מותר. מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא פוסק כמו רבי יהודה, שזה אסור, זה דאורייתא. כאן הוא מודה שזה מותר, למה? זה כאילו מתעסק, אין רצונו בצידה, הוא רוצה לסלק אותו מעליו. מעניין. בעלי חיים הנמצאים על גופו. אם יש כל מיני יתושים, קינים, איסור צידתם מדרבנן. כל מקום נמצאים על גופו ועוקצים אותו, יכול לתופסם בידו לסלקם מעליו, שאויל ואיסור צדתם הוא דרבנן, במקום צער לא גזרו, אך צריך להיזהר שלא לאורגן. כן? למה? זה לא מוקצה? כן, יעשה פה, אבל אם הם תופסים אותו, מוצאים את הדם, אז מותחת.
זאת אומרת, אתה
כן, ודאי. זה ודאי, נו, זה מה שהוא אומר שאפשר. איסור זה רבנן, כל מיני מצוי הגופו, קצים אותו, יכול לתופסם. אנחנו מדברים לתפוס, זה רק אם הם מוקצים. אבל לסלק אותו הוא יכול גם ככה, על ידי כלי החייל. יש מכילים שאף אם עדיין לא נקץ, אם הוא החייב שרגיל לקוץ, נמצא על מקדום מבפנים, מותר לתופסו ולהשליחו. כתוב הפוסקים, אין למחות מיד המכילים, אבל מהנכון להחמיר לכתחילה. ואם יכול לסלקו על מעליו ולא שיתלנו בידו, ועדיין נכון להחמיר ולא יתלנו בידו, כן? כי כשנוטלו בשעת הקיצתו, הוא לא מתכוון לצידה, זה מתעסק שלא יקצנו, זה לא מלאכה. גם טלטול אין לאסור בזה. שער הציון מביא כאן שהביא דעות פוסקים שאין לקל בנמצא בקדום בפנים, אלא בנמצא על גופו. יש כתבו שאף נמצא על גופו, אם לא הקצו, אין לקל, על כמן נכון להחמיר, ואין למחות דעת המקלים. נתחיל עוד הלכה, נטילת נשמה. פתיחה, שחיטה היא אחד מלמתת מלאכות, שנצרכו למלאכת המשכן, שעשייתם נסרה בשבת. מה? היו שוחטים את התחש, את אורות תהילים מאודמים. מלאכה זו הייתה נעשית במשכן, שוחטים תהילים מאודמים, את התחשים כדי להשתמש באורותיהם, לעשות יריות לכיסוי המשכן. ולא שחיטה בלבד אסורה, אלא כל הנותן נשמה לאחד מכל מיני חיה, בהמה ועוף, דג ושרץ, בין בשחיטה, בין בנחירה, אפילו לא בצורה של שחיטה, אלא נטילת נשמה, נחירה, זה חיתוך בצורה כמו שהגויים עושים. לא שחיטה, חיה. כל זה חיה. תולדה. החונק את החי עד שמת, אפילו שלא הוציא דם, הרי תולדת שוחט חייו. השולה דג מן המים, אפילו כשולה אותו בתוך ספל, והרי הוא ניצוד אין בזה, אפילו כשולה אותו מתוך ספל. זאת אומרת, הדג נמצא בספל והוא כבר ניצוד. אין בזה איסור צידה, אבל הוציא אותו והניחו עד שיבש בו כסלע בין ססנה פיריו, שזה כלל בזיאולוגיה של הדגים, ברגע שהתייבש גודל כזה כמו מטבע סלע, הרי הוא מת. אף על פי שיחזיר אותו למים, הועיל שוב אינו יכול לחיות, הרי הוא חייב משום חונק. חבלה, מרחיבים את האיסור נטילת נשמה, אפילו הוצאת דם, איסור נטילת נשמה אינו רק שנוטל את כל נשמת החי, אפילו קצת לקחת מהנשמה חייו. לכן החובל באחד מעברי החי ויצא דם כלשהו, או שנצרר הדם תחתיו, תחת האור, ושוב אינו חוזר ונבלע בבשר, חייב משום נטילת נשמה שבאותו מקום שחבל, כי הדם הוא הנפש. אמנם החיוב רק שיש לו צורך בדם. אם אין לו צורך בדם, אז הוא מקלקל ואיסורו שהוא הופך להיות מדרבנן. או, כאן באים לקינה בזה. טוב, עד כאן, בעזרת השם. אז אנחנו בשבת בשעה 5 בעזרת השם.